קראנו השבת את פרשת בשלח, פרשת קריאת ים סוף, פרשת השירה. ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. אחר כך נאמר ויקח משה את עצמות יוסף עמו. כי אשבע השביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. התורה מספרת לנו את הסיפור הזה, שמשה לקח את עצמות יוסף. חזל דורשים, כולם עסקו ביציאה, בעניינים האישיים שלהם, לעומת זה משה רבינו זכר את ה... השבועה הזאת, ולקח את עצמות יוסף עמו. אבל יכול להיות שגם התורה כותבת את זה, מזכירה את העניין הזה, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי יוסף יש לו זכויות. אחר כך אומרים חז"ל, בזכות יוסף הים נקרע. וינס ויצא החוצה, ואחר כך הים, נאמר בפסוק, והים ראה וינוס, בזכות שיוסף הוא התגבר ולא נכשל, בזכות זה אחר כך הים נקרא לפני עם ישראל. מה הזכות הזאת? הכוח הרוחני, האמונה, היראה, שבכוחה יוסף מתגבר ולא נכשל. ופה הייתה התגברות מאוד מאוד גדולה. לא חד פעמית, הרבה פעמים. והיא כדברה אליו יום יום ולא שמע אליה. והיא אומר, יוסף גילה כאן איזו עוצמה רוחנית מיוחדת במינה, שהיא בעצם, העוצמה הזאת, הוא השריש אותה בישראל. ובזכות העוצמה הזאת ישראל יוצאים ממצרים, ויקח משה את עצמות יוסף, הוא לקח את גם את עצמות יוסף, אבל לא רק את עצמות יוסף, הוא לקח את המדרגה של יוסף. ועם זה יוצאים ממצרים, ועם זה אחר כך אפשר לקרוע את הים, עם הכוח הגבורה הזאת. המהר"ל מרחיב מאוד את הדיבור על כך, שקריאת ים סוף היא הייתה, ניצחון או התגברות של הרוח על החומר. ישראל עם קדוש, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, הים ראה וינוס. כלומר הכוח הזה של ישראל, הקדושת ישראל, הייתה יהודה לקודשו, היא גורמת שהים נקרא. כל המציאות המגושמת היא נכנעת בפני הכוח הרוחני. הרוח שולטת על החומר. כשהרוח היא מתגברת, כשהרוח היא בעוצמה, כשהרוח היא חזקה, היא מתגברת. בעניינו של יוסף. כאן אני רוצה להעיר הערה בתחילת הפרשה שלנו. אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון וכו', ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ, שר הגר עליהם המדבר, וחיזקתי את לפרעה ורדף אחריהם, ויעשו כן. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עכשיו נעשה תרגיל, נטעה את מצרים, הם יחשבו שיש כאן, שעם ישראל נבוך, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, וזה יגרום להם לרצות, לרדוף אחרי ישראל, וכמובן התוצאה תהיה, ויכבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם. בעצם ישראל כבר יודעים את הסיפור הזה, שהקדוש ברוך הוא כאן עושה איזה מין התעיה, וכדי להקות את פרעה, הוא ירדוף כדי להטות אותו, שהוא יבוא וירדוף, ובסופו של דבר הוא יקבל את עונשו, שעוד לא נגמר, העונש שלו לא נגמר לגמרי, צריך עוד להראות את היד החזקה האלוקית על מצרים. והנה, אכן, ויוגד למלך מצרים כי ברך העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו, מה זאת עשינו? כי שלחנו, הם רואים שישראל טועים במדבר, אז אם כן, אנחנו נחזיר אותם. הקדוש ברוך הוא לא מוביל אותם בדרך ישרה, זאת אומרת שאלה הקדוש ברוך הוא כביכול, אין כוחו איתו, מה שהם הסבירו לעצמם, על כל פנים, הם יכולים עוד לנצח את ישראל, להחזיר אותם למצרים. ומצרים רוטפים, ומגיעים כשישראל על הים. וישראל קודם, לפני, זה לא היה הרבה ימים, כן? זה היה יום, תוך שבוע, מאז שישראל יוצאים ממצרים עד קריאת ים סוף. שניים, שלושה ימים שהיה ההטעיה הזאת, והם יודעים ישראל שהם הולכים כאן על פי ריבונו של עולם להביא את מצרים אחריהם ולפגוע בהם, אבל כשמצרים מגיעים, מאבדים את הביטחון, והראו, פרעה קרב, וישראל רואים שהוא מתקרב, והם ויצעקו אל השם, מיני מצרים נוסעים אחריהם, והם צועקים אל השם, נבלו, אמרו לכם, אתם יודעים מקודם שזה, שעוד מעט פרעה יקבל את כל עונשו, למה אתם נבלים? התורה מספרת לנו את הדבר הזה כדי שנדע, שלפעמים הקדוש ברוך הוא מראה כאילו ישראל נבוכים בארץ, כאילו הם לא חזקים, כאילו הם חוששים, מפחדים, והגויים מוטעים ומתנפלים עליהם, ומקבלים אחר כך את עונשם. זאת אומרת שלפעמים מצבים שהם לא כל כך, שנראים קשים, הם בעצם איזה סדר אלוקי כזה, כדי להביא לישועה. לא צריכים לאבד את הביטחון. ופרעה הקריב. דורשים חכמים, זה בעצם בזוהר נמצא, הוא הקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. פרעה הקריב, ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. ורש"י פירש, תפסו אומנות אבותם והתפללו. ורש"י מפרט, אברהם התפלל, שהוא השכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, יצחק התפלל, ויצא יצחק לסוח בשדה, יעקב התפלל, ויפגע במקום היה נשם. תפסו אמנות אבותיהם בידיהם, והתפללו. רש"י מפרט את הדבר הזה. אומר הקדושת לוי. הצרות, הן מאורות את ישראל, לחזור בתשובה ולקרוא אל השם. וישראל התעוררו, שראו מצרים נוסע אחריהם, והם מתעוררים, והם פתאום מתבוננים, שבעצם מה שמעורר אותם לחזור בתשובה, זה מצרים. וכי זה צריך להיות הסיבה לחזרה בתשובה, ואי אפשר להתעורר לבד, צריך שיבואו צרות כדי להתעורר בתשובה. ותמיד הם מתעוררים. והנה מצרים נוסעים אחריהם, תמיד מצרים נוסע אחריהם, ותמיד זה מה שמעורר את ישראל לחזור בתשובה, פעם מצרים, פעם מישהו אחר, אבל זה המעורר. ואז הם צועקים, ויזעקו אל השם, ויצעקו בני ישראל אל השם. הם צועקים וחוזרים בתשובה. רש"י אומר, הם תפסו אמנות אבותיהם בידיהם. כלומר, הם החליטו, לא בגלל פרעה אנחנו מתפללים. כמו אבותינו אנחנו מתפללים. כמו אברהם, יצחק ויעקב, שהם לא היו צריכים להתעוררות חיצונית כדי להתעורר לעבוד את השם, כדי להתעורר בתפילה, כדי להתעורר לעשות את רצונו של ריבונו של עולם. הם כל הזמן מעצמם עבדו את הקדוש ברוך הוא, בלי צורך שיהיה להם צרות שיעוררו אותם. זה רש"י, כאילו, להסביר בדברי רש"י שהוא מתכוון לבאר את הדבר הזה. ובספר תולדות יעקב יוסף הוא עומד על הפסוק הזה, והוא אומר, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נושא אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. כלומר, אדם שפוגש בצרה, הוא חושב שהוא צריך, יש צרה, עודפת אחריו, והוא צריך לברוח מהצרה. אבל באמת, אין מה לברוח מהצרה, כמו אישה אחת שהייתה אמורה ללדת, והיא חששה מצר לידה, אז היא הלכה לעיר אחרת. נו, אז מה? אז הצר לידה יישאר שם בעיר הישנה, ולא יהיה יחד איתה. מצרות לא צריך לברוח. כשיש צרה, היא נמצאת עם האדם, והוא צריך להתפלל לשם. ואז כן, מצרים נוסע אחריהם, תמיד נוכחו שהצרות נוסעות אחריהם, אין מה לברוח, כי הצרות באות אחריהם, לכל מקום שהם הולכים, הצרות באות, ומצרים נוסע אחריהם. וכשאדם אומר, על כן הוא אומר, כשלאדם יש צרה, הוא צריך לזכור שזה גם צר השכינה. ועל זה עליו להתפלל. כמו שכתוב, בכל צרתם, לא, בבב, לא צר. כשיש לישראל צרה, זה גם צר השכינה, לא צר. וכשאם אדם זוכר את הדבר הזה, ומתפלל על צר השכינה ולא על צרו האישי, אז לא באלף צר, כי יש קרי ויש כתיב, כן? הקרי זה לא באלף, הכתיב זה לא בוו. כשאדם זוכר שבכל צרתיו לא, לריבונו של עולם גם צר, בכל צרתם לריבונו של עולם צר, אז הצרה מסתלקת. וזה מה שכתוב, הלא כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. כשאדם שוכח שהקדוש ברוך הוא בקרבו, ובתוך הצרות גם כן הקדוש ברוך הוא כאילו שכינה יחד איתו בצרתו, אז בגלל זה מצאוני הרעות האלה. זה גם מה שכתוב בסוף הפרשה שלנו, על נסותם את השם, היש השם בקרבנו עם עין, ויבוא המלאק. עם עין, אז בא המלאק. כמעט, אנשים חושבים שאין השם, אם יש השם בקרבנו, ועם עין ויבוא המלאק. לזכור תמיד שהקדוש ברוך הוא נמצא עם האדם בכל מקום. אין מה לברוח מהצרה, צריך לפנות אל ריבונו של עולם. אנחנו ממשיכים בפרשה. ישראל כבר מגיעים על הים, ונמצאים בצרה, בתוך הצרה, מצרים רודפים אחריהם, אין להם לאן לברוח, הים מצד אחד, המצרים מצד אחר, המדבר וחיות רעות מכל מהצדדים האחרים. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. מה תצעק אליי? אומר המדרש. הדאו דכתיב, ותגזר עומר ויקם לך. אמר רבי לוי, כשם שהקדוש בחוץ מצווה למשה ומדבר עמו, כך היה משה מצווה כביכול לפני הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, ומשה גם כן כביכול מצווה את הקדוש ברוך הוא. כשם שהקדוש ברוך הוא קורא למשה ומדבר עמו, כך משה קורא לקדוש ברוך הוא מדבר עמו, שנאמר וידבר השם אל משה, וכתיב וידבר משה אל השם, לאמור יפקוד השם אלוקי הרוחות. ראה כמה היה שולט, וכשראה את פרעה רודף אחרי ישראל, בא לצעוק שנאמר ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? אמר לו, למה אתה מצטער? אמר רבי יהושע, משל לאבו של מלך, שהיה לו עסק, הלך לצעוק אל המלך, אמר לו המלך, מה אתה צועק? גזור ואני אעשה. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מה תצעק אליי? דבר. אתה תגיד שאני צריך לקרוא את הים, אני קורא את הים. ותגזר עומר ויקם לך. כך אומר המדרש. כוחו של הצדיק, כוחו של משה רבינו, וזה כוחם של הצדיקים, שהם גוזרים והקדוש ברוך הוא מקיים. מקור במדרש, זה לא מקור חסידי, אלא מקור במדרש. בעצם זה מקור בפסוק, ותגזר עומר ויקם לך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד אתה רוצה שהיה מקרה? בסדר, תגיד, מה תצעק אליי? תלוי בך. הכיצד? מה הפירוש? איך צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים? הרב מסביר את זה באורות הקודש, במוסר הקודש, שאצל הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה, הוא עושה. אין פער בין הרצון לבין היכולת. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אצל אנשים, אצל בני אדם, זה לא כך. מה שהאדם יכול לרצות, אבל לא יכול לממש את הרצון שלו. הוא לא יכול. יש פער. לא כל רצון הוא יכול לממש. אמנם שיש ביטוי כזה, אין דבר עומד בפני הרצון, אבל זה לא בדיוק ככה. אין איזה מקור אצל חכמים לביטוי הזה. יש בזה משהו נכון, שהרצון, אם אדם רוצה, אז יכול הרבה דברים לממש, הוא צריך לרצות מאוד. אומר הרב, עשה רצונך כרצונו, כשהאדם מתאים את רצונו לרצון השם. והרצון שלו הוא נמשך מרצון השם, תמיד הוא עושה את רצון השם. אז יש כאן איזו התאחדות בין רצונו לרצונו של ריבונו של עולם. כי הוא מתאים את עצמו לרצון השם. עשה רצונך כרצונו. הוא מתאים אדם את עצמו לרצון השם, אז הרצון שלו הוא מתחבר לרצון האלוקי. וככל שהוא מתאים את עצמו יותר לרצון השם, הרצון שלו מאוד יותר מתחבר לרצון האלוקי ומקבל את הכוח של הרצון האלוקי שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה הוא יכול. הרצון פועל. אצל ריבונו של עולם הרצון, מה שהוא רוצה נעשה. ככה אצל הצדיקים שהם במדרגה כזאת של צדיק יסוד עולם שמכוונים את עצמם לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ותגזר עומר ויקם לך. צדיקים גוזרים והקדוש ברוך הוא מקיים. צדיקים. לא כל אחד יכול לגזור והקדוש ברוך הוא יקיים. מי שהוא צדיק, מי שמתעלה למדרגת צדיק. ואומר שם הרב שבכאן שכל אחד יש בו איזה בחינה של צדיקות, אז גם יש לו איזה גם בחינה שהקדוש ברוך הוא מקיים, אבל הכל באופן יחסי למדרגת הצדיקות של האדם. ככל משהו יותר צדיק, אז יותר מתקיים בו, ותגזר עומר ויקם לך. ככה מדרש, אחד המדרשים פה מסביר את הדברים, באופן כזה, שקדוש ברוך הוא אומר, מה תצעק אליי? לא מובן בכלל, מה פירוש מה תצעק אליי? מה אני אעשה אם לא לצעוק? אנחנו בצרה, צריכים לצעוק, זה מה שאפשר לעשות. אז מפרש המדרש, תלוי בך. פירוש אחר, שמדבר על בני ישראל ועיסאו, צריך לעשות איזו השתדלות. יתחילו לזוז, ייכנסו לים, אז תהיה הישועה. והקדושת לוי עומד על הפסוקים, על העניין הזה, והוא אומר, נאמר, וימינו בהשב משה עבדו, הוא שואל, מה רבותה? שאחרי שרואים את קריאת ים סוף, מאמינים במשה ומאמינים בקדוש ברוך הוא. ועוד הוא שואל על המילים אז ישיר. חז"ל מרבים לדבר על זה והמפרשים, מה זה אז? כי פירוש המילה אז, פעם היה אז, אז היה משהו לפני זמן, היה אז ישיר. הרש"י מפרש, אז עלה בדעתו של משה לשיר, ואחר כך מתוך כך הוא אמר שירה, עלה בדעתו. הוא מפרש את ה... רוצה לפרש את הדבר הזה באופן כזה. כתוב בתהילים, אנחנו בהלל, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, הים רב הנאנוס. מה היה? יהודה לקודשו, נחשון בן עמינדב, משבט יהודה, הוא קפץ לים ונכנס לים, והגיעו המים כמעט עד פיו, ובמסירות נפש. וכתוצאה מזה, הים רב הינוס. הקפיצה הזאת אפשר להסביר אותה בשני פנים. שהוא החליט מסירות נפש. דבר בני ישראל וישראל, אני נכנס. נכנס ראשון, לא יודע מהי התוצאה לגבי עצמו, אבל זה מה שצריך לעשות, ואחר כך יהיה הנס. אולי אני לא, על עצמו הוא לא ידע מה יקרה לו. הוא הלך עם מסירות נפש. אפשרות להסביר שהוא כל כך ימין בריבונו של עולם שלא היה לו ספק שלא יקרה שום דבר. הוא נכנס לתוך המים עד הולך ומתקדם 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 בלי פחד מפני שהקדוש ברוך הוא יעזור. הוא בוטח בהשם, הוא נשם בביטחון מלא על ריבונו של עולם. הוא היה בטוח בזה. ויכול להיות שלא רק נחשון היחידי, הוא האמין. היו עוד כאלה שמלאו אמונה בתוך ישראל. לפי זה אפשר להסביר שאז ישיר, זאת אומרת, הרעיון לשיר כבר עלה לפני שקרה הנס. אז, עוד לפני שקרה הנס, כי בטוח שתהיה גאולה, בטוח שתהיה הצלה, והיא הצלה גדולה מאוד. בטוחים בהצלה, בנס הגדול כאן יהיה נס מאוד גדול, כי אי אפשר לצאת מההצהרה הזאת בלי נס מאוד מאוד גדול. וזה ממש בטוח. כבר עלתה בליבם להגיד שירה. וזה מה שרש"י מפרש, מה תצעק אליי? כדאי האמונה שהאמינו בי. הם מאמינים הרי. וזה זכות לקרוא את ים סוף. האמונה אצלהם חזקה מאוד. רש"י מפרש על הפסוק מהולל אקרא השם ומין אויבה יבשע. תשימו לב לסדר של הפסוק. מהולל אקרא השם ומין אויבה יבשע. רש"י פירש שדוד מרוב ביטחונו בקדוש ברוך הוא, עוד לפני שהוא נושע הוא כבר היה אומר שירה. מהולל אקרא השם. אחר כך מתוך כך מין אויבה יבשע. לא שירה אחרי זה, שירה לפני כן. ואני בחסדך בטחתי, זה ראיתי נראה לי פעם בפירוש הגר"א, אנחנו מצרפים את מהחסידות יחד. ואני בחסדך בטחתי, יגה ליבי בישועתך, אשיר על השם כי גמל עליי. אני בוטח בחסדך, וכבר יגה ליבי בישועתך עוד לפני הישועה, ואחר כך אשיר על השם כי גמל עליי. אחרי הישועה אני אשיר, אני כבר, הגילה, אני כבר, בגילה לפני כן, בטוח שהישועה תהיה. ומודה לריבונו של עולם כבר עכשיו, בטוח שהישועה, ואחר כך שהיא בפועל, אז באה עוד שירה, כמובן, אחרי שהדבר מתגלה. אז זה הפירוש, ויאמינו בהשם משה עבדו, אז, כלומר עוד לפני הנס, הם האמינו בהשם משה עבדו. מה תצעק אליי? כדאי האמונה שהאמינו בי. מרים הנביאה, מאיפה היה לה תופים? היא ידעה שיהיה נס. היא הביאה תופים ממצרים. מי ידעו שיהיה נס. כלומר, עוצמת האמונה של ישראל היא גם היא הביאה את הישועה, היא מתוך הביטחון הזה כבר חשבו איזה שירים אנחנו נשיר כשתהיה הישועה הגדולה מאוד. זה הפירוש אז. קריאת ים סוף, הוא ממשיך ואומר, יש שני צורות שהקדוש ברוך הוא מיטיב. יש פעמים שהתערותא דלתתא, ויש פעמים התערותא דלעילא. יש התעוררות מלמטה, ומתוך כך בא ישועת השם. פעמים הקדוש ברוך הוא עושה חסד אלוקי, בלי שום זכויות לישראל, רצונו של הקדוש ברוך הוא להיטיב. כאן בקריאת ים סוף, לפי המבואר כעת, הייתה התערותא דלתתא. האמונה, המסירות נפש. וזהו נכון כי זכה מאז מעולם עתה. נכון כי זכה, אמרו חז"ל, מאז ישיר. והמדרש פירש את הדבר הזה באופן כזה. נכון כי זכה מאז, אמר רבי ברכיה בשם רבי אבאו, אף על פי שמעולם אתה, תמיד אתה היית, אבל לא נתיישב כי זכה ולא נודעת בעולמך, עד שאמרו בניך שירה. לכך נאמר נכון כי זכה מאז. משל למלך שעשה מלחמה וניצח ועשו אותו אוגוסטוס. זאת אומרת, עשו אותו מלך חשוב. אמרו לו, עד שלא עשית מלחמה, היית מלך. עכשיו עשינוך אוגוסטוס זה מלך ראשי. כן? מה יש כבוד בין המלך לאוגוסטוס? אלא שהמלך עומד על הלוח, כשמלך רגיל מציירים אותו עומד, ואוגוסטוס מציירים אותו יושב. כך אמרו ישראל, באמת עד שלא בראת עולמך, היית, אתה, תמיד היית, אתה, כן, לפני שבראת את העולם, אתה ומשבראת את העולם, ומשבראת אותו אתה הוא, אלא כביכול עומד, שנאמר עמד וימודד ארץ. אבל מי שעמדת בים ואמרנו שירה לפניך, ואז נתיישבה מלכותך וכיסך נכון, ונכון כיסך מאז מעולם מטה. כלומר, ריבונו של עולם כבר היה ברא את העולם, היה כל הדורות שלפני כן, אבל לא התגלה באופן הגדול הזה. פה מסביר קדושת לוי, שהקדוש ברוך הוא התגלה בעצמו, לא עשו לו כיסא, העולם לא עשה לו כיסא. כלומר, הקדוש ברוך הוא התגלה בבריאתו את העולם, בעשייתו את העולם, בהנהגתו את העולם. עכשיו ישראל מכירים בגדולה האלוקית, לפי הביאור הזה, שהאמונה הגדולה שהיה לישראל, ומתוך כך נעשה הנס, והם כאילו עשו כיסא לריבונו של עולם שישב עליו. האבות הם נקראים מרכבה, מרכיבים, כאילו נושאים את ריבונו של עולם. עכשיו בצורה כללית של עם שלם, הוא עושה כיסא לריבונו של עולם. נכון כי זכה מאז מעולם עתה. כלומר, הגיע כאן העולם לאיזה מדרגה חדשה של הופעה אלוקית שלא הייתה מקודם. היו הרבה ניסים, יציאת מצרים, קריאת ים, ונמציאת מצרים, היו הרבה ניסים גדולים מאוד, לא היו כל הניסים כולם כקריאת ים סוף, כמו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, שקריאת ים סוף הניסים עולים על כל יותר כהנה וכהנה על כל הניסים שהיו במצרים. על הים לקום 50 מכות, 200 50 ו-200 מכות, 10 מכות לקו במצרים, ועל הים כפל כפליים. זאת אומרת, היה מעמד גדול של הופעה אלוקית חדשה, שיא חדש. נכון, כי זכה מאז מעולם עתה. אפילו שפחה על הים, ראתה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. יחזקאל בן בוזי ראה מרכבה, והוא מתאר לנו את התיאור העמוק הזה, שאי אפשר ללמוד את מעשה מרכבה, רק יחידי סגולה. מתאר מה הוא רואה, שהמים נפתחו והוא רואה את ריבונו של עולם, כביכול, מתגלה, יושב, מתגלה, ריבונו של עולם מתגלה אליו, ושפחה לים ראתה יותר מזה. ואלה שלא שפחות, הוא כמובן עוד יותר טוב. השפחה היא ראתה לפי המדרגה שלה, אבל מי שבמדרגה יותר גדולה, האנשים שעסקו בתורה, שלמדו תורה, האנשים היותר מובחרים בישראל, הם הגיעו להשגות עוד יותר ועוד יותר עליונות, כמובן. אני עמדתי על נקודה נוספת, מה שראתה שפחה לים, לא ראה יחזקאל בן בוזי. יחזקאל, חז"ל בזוהר מפרשים, מדוע יחזקאל מפרט את כל המורה, את כל מה שהוא ראה, יותר מנביאים אחרים. הוא לא היה יותר מאחרים בגדולה שלו. ישעיהו גם כן כותב, אבל לא בהרחבה, לא בפירוט כזה. ויחזקאל כותב ברחבה ובפירוט רחב מאוד מה שהוא רואה. אומר הזוהר, כשישראל יצאו ממצרים, הם לא יצאו, זאת אומרת, הם היו במצב שסבל ואיסורים, אבל אחרי שישראל היו בארץ ישראל שנים רבות, עצמאים, במקומם, והנה הם יוצאים לגלות, והם היו מאוד בצער ובגמת נפש ובפחד, כאילו השם עוזב אותם, ועכשיו שהחורבן והגלות, אז ריבונו של עולם כאילו חס וחלילה אולי הוא עוזב את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא נגלה אל יחזקאל על נער כבר בבבל להראות אני איתכם. בכל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם. כאילו הקדוש ברוך הוא רצה להראות לתת ביטחון לעם ישראל שהיה בגלות במצב כל כך מדוכא וצריך לעודד אותו. אז הראה להם את המראה הזה, מראה מרכבה, מעשה מרכבה. הראה להם את המראה הגדול הזה. יחזקאל מפרט את זה שתדעו, ראיתי באמת, הוא מספר את כל הדברים האלה כדי לעודד את ישראל. זה התפקיד שלו. שמה זה היה משהו מופשט. ישראל בצרה, ריבונו של עולם אומר להם אני איתכם, אבל בעצם הם בצרה, הוא לא עזר להם. הם במצוקה גדולה מאוד. אבל יש כאן איזה רמז, איזה הופעה, לא עזבתי אתכם. מה שראתה שפחה על הים, זה לא הבטחה, זה מציאות. היא ראתה שפחה על הים שהקדוש ברוך הוא עוזר לעם ישראל. לא בנבואה, לא בדברים רוחניים, לא בדברים מופשטים, בדברים שלא מומשו, שתקווה שהם ימומשו, אבל הם לא מומשו. חלום, לנבואה. וכאן ראתה שפחה על הים את ריבונו של עולם עוזר לישראל, מוציא את ישראל ממצרים, גואל את ישראל. ראו מעשה מרכבה ממשי, מציאות, ריבונו של עולם מתגלה, בפועל, בעזרתו לישראל, עושה נס כזה גדול, שהוא גדול מעל כל הניסים. נכון כי שכה מאז, רואים את ריבונו של עולם בצורה היותר נפלאה, יותר גדולה, והאמונה מתגברת, וימינו בהשם משה עבדו. כן, היו בישראל כאלה שהיו מאמינים גדולים, כמו שאמרנו, ובזכות האמונה הם יצאו, ולא כולם. 4 כיתות היו בישראל. היו כאלה והיו כאלה. וכשאחרי קריאת ים סוף, כשקורה שהמצרים וכל השלל שלהם הוא יוצא מן הים, ישראל בוזזים את כל השלל. אחר כך הפסוק אומר, ויעשה משה, משה צריך לקחת את ישראל מים סוף, להמשיך לדרך. חז"ל מפרשים שהם היו עסוקים בביזה ולא רצו להיפרד מהביזה. יש עוד לקחת, יש עוד דברים, לא אספו את הכל. והזוהר מפרש, גם כדברי חז"ל, חז"ל הפנימיים, הוא מפרש שהם לא רצו ללכת מהמקום שראו את ריבונו של עולם מופיע. הרושם העצום של קריאת ים סוף היה כל כך חזק, שלא רצו להיפרד מהמקום הזה, מהמציאות הזאת. ומשה רבינו צריך להגיד להם, אנחנו הולכים לדבר עוד יותר גדול. זה מאוד גדול היה קריאת ים סוף, אנחנו הולכים עכשיו למתן תורה. זה מעמד עוד יותר גדול. לא רק מה שלא ראתה שפחה על הים, זה יהיה מעמד גבוה, גבוה מעל גבוה. אין סתירה בדברי חז"ל. היו כאלה והיו כאלה. היו כאלה שעסקו בביזה, והיו כאלה שהרושם הזה של הגודל של קריאת ים סוף, הוא היה הדבר היותר חזק אצלהם, וזה מה שקישר אותם למקום הזה. והיה צריך להגיד לאלה, את אלה לא צריך בכוח, אלה ש... עוסקים בביזה, ביי, מספיק, ספתם מספיק, לא צריך, לא צריך יותר. צריך ללכת. ולצדיקים, אני צריך להגיד, הולכים למקום עוד יותר גבוה. אל תחששו לעזוב את המקום הזה, הולכים למדרגה עוד יותר גבוהה. זה דרכו של הזוהר הרבה פעמים, לבאר את הדברים באופן חיובי יותר, באופן עמוק פנימי יותר. וכמו שאמרתי, יש כאלה ויש כאלה, או שבתוכם של הבן אדם יש את הפנימיות, שהם לא רוצים לעזוב את המקום הזה מהצד הזה, בחיצוניותם זה נראה אחרת, לפעמים. ואחר כך אומרת לנו הפרשה, וילכו שלושה ימים במדבר, ולא מצאו מים, ויבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים כי מרים הם. אומר בעל התולדות יעקב יוסף. זה בדרך חסידות כמובן. הלכו שלושה ימים בלא מים, אין מים אלא תורה. שלושה ימים לא לומדים, שוכחים את הטעם הטוב של התורה, לא מצאו מים שלושה ימים, ואחרי שלושה ימים, אחרי הפסקה של כמה ימים, פתאום התורה נהיית מרה. מוצאים מים ולא יכלו לשתות מים מהתורה, כי בעיניים זה היה מרים. כמו שהרמב״ם אומר בהלכות דעות, בפרק ב' מהלכות דעות, שכשאדם חולה אז נהפך לו המר למתוק והמתוק למר. זה ככה, ואותו דבר בחולי הנפשות. אם אדם נתק מהתורה ולא היה כמה ימים מקושר אל התורה, פתאום התורה נהיית לו לזרה. זה מה שאמרו שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפים בה. עם אותו חמה, אותו החום, צדיקים מתרפים, נעים, חמים, ורשעים נשרפים. כלומר, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות רעות, הוא לא עושה אף פעם רעות. הוא מביא רוב טובה. נגיד, מביא רשעים אחרי החיים, הוא לוקח את הרשעים, מכניס אותם לגן עדן, כולם שם יושבים, לומדים, מה הם יעשו שם? אין שם ש... הם מחפשים הנאות, בילויים, מה שהם רגילים, כל החיים, בשבילם זה הגיהנום. להשיב בן אדם שלא אוהב ללמוד, שהוא אוהב כל הבילויים של העולם, וכריח אותו, תשב תלמד, זה גיהנום. הקדוש ברוך הוא לא אומר, לא עושה דברים רעים, הוא בא, נותן להם טובה. אבל הם לא יודעים את הטוב הזה. הם סובלים, לא מוצאים טעם בעולם הרוחני, והתורה בשבילהם הם עינוי. אז מה הפתרון? צריך כמובן, ויורהו השם עץ. עץ, עץ חיים אל המחזיקים בה, זה תלמיד חכם. הקדוש ברוך הוא מורה. מי שאנשים כאלה שנהפך להם החושך, האור לחושך, ואור התורה זה נהפך להם לאיזה משהו מר. אז כמו ברפואת הגוף צריך ללכת לקיצוניות השנייה, ואחר כך ללכת לאמצע כמו שאומר הרמב״ם. ככה מי שבעל גאווה גדול צריך ללכת להיות שפל רוח מאוד מאוד, באופן קיצוני. וזה כאן המשך של הפסוקים, ויאמר אם תשמע בכל השם אלוקיך, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. כלומר, תשמע לדברי תורה, אז לא תסבול מההופעתה של התורה. היא בעצמה תהיה לך רפואה. ואנחנו הולכים לסוף הפרשה. אמרנו שכשישראל ראו את קריאת ים סוף וכבוד השם כל כך התגלה, נכון כי שחה מאז מעולם מטה. אבל סוף הפרשה התורה אומרת לנו, כי יד על כסיה מלחמה להשם בעמלק מדור דור, הכיסא לא שלם. כל עוד שהעמלק נמצא בעולם אין כיסא שלם, רק לעתיד לבוא הכיסא יושלם. נכון כי שחה מאז, אבל לא היה שלם. באופן יחסי למה שהיה מקודם, כבר יש, הקדוש ברוך הוא כביכול יושב על כיסא. אבל הישיבה העליונה, השלימה, זה עניינו של העתיד לבוא. כשישראל ינצחו את עמלק. בפרקי דרבי אליעזר, יש משל, המצווה הזאת לזכור את פרשת עמלק, שיש אומרים שיוצאים גם בפרשה הזאת, אם כי שנבורה לא מסכים עם זה. אבל מחלוקת שם האחרונים, אם אפשר להסתפק בזה או לא, בקריאת פרשת עמלק של כאן בשלח. הזוהר אומר, שהמצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לזכור את עמלק, זה מפני שהוא מביא משל. משל לאדם, למלך שהיה לו פרדס עם פירות מאוד טובים ומיוחדים, והיה לו אוהב. והאוהב הזה הלך לפרדס והחליט שהוא רוצה לאכול כמה מן הפירות. אבל המלך שם כלב שישמור על הפרדס. המלך יושב על החלון, על המרפסת, והפרדס לפניו, הוא רואה שהאוהבו נכנס לפרדס כדי לקחת ברשות פירות, והכלב התנפל עליו וקרא לו את הבגדים ושרט אותו ופצע אותו. אחר כך כשאוהבו בא לבקר את המלך, אמר לו המלך, מה אני יכול לעשות? הכלב שלי לא יודע להבחין מי אוהב אותי ומי לא אוהב אותי. הוא רימז לו שהוא ראה שהוא הסתובב בפרדס ולקח בלי רשות, רצה לקחת בלי רשות פירות. הוא לא רצה להליב אותו ולהגיד לו, מה אתה הולך וגונב פירות? אז הוא אמר לו, מה אני יכול לעשות? הכלב שלי הוא לא מכיר, לא יודע להבחין. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, זכור את אשר עשה לך עמלק. הכלב התנפל לא סתם. וייסעו מרפידים, רפו ידי מן התורה ויבוא עמלק. והקדוש ברוך הוא אומר, הכלב הזה התנפל על אוהבי, על עם ישראל. עמלק הוא משול לכלב, הוא התנפל. הכלב הזה כלב מושחת, לא יודע להבחין בין טובים לרעים. אבל למה הוא התנפל לכלב? אם לא היה נכנסים לפרדס, לא היה מתנפל. זאת אומרת, בעצם אמירה, זכירת המלך זה לא רק לזכור, לקוט את המלך, זה צריך לזכור למה הוא בא. ואיך לעשות שלא יכולה, שלא יוכל לבוא. זה אומר פרקי דרבי אליעזר. טוב, אני רוצה כמה מילים, אנחנו מתקרבים לט"ו בשבט. וחז"ל אומרים שכש... למה ט"ו בשבט זה הזמן של ראש השנה לאילנות, שמתחילים כבר למנות לשנה חדשה, מפני שכבר יצאו רוב גשמי שנה, והפירות והעצים כבר מתחילים להנץ ומתחילה הכנתה, זה הזמן לקבוע את הגבול בין שנה זאת לשנה הבאה. ירדו רוב גשמי שנה, והשנה לא כך. זאת אומרת, לא ירדו רוב גשמים, ככה נגיד. ונראה לי שמתקרב ט"ו בשבט, אנחנו צריכים לעשות קצת חשבון נפש. אמנם אנחנו לא מרגישים את החיסרון של, 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 שלא יורדים גשמים. כי ברוך השם, יש בברזים מים, אפשר להתרחץ, אפשר לשתות, לא מרגישים את החוסר, כמו שהיה בימי ה... אבותינו הראשונים, שאם לא ירדו גשמים, הייתה המצוקה מורגשת אצל כולם. היום המצוקה מורגשת רק אצל החקלאים, ואלה שאינם חקלאים, לא מרגישים בחיסרון המים. אבל התורה אומרת לנו, והיה אם שמוע תשמעו עם מצוותיי, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתים את ארצכם בעיתו. ואני חושב שיש להבין את הפרשה, שהקדוש ברוך הוא אומר, הגשמים הם סימן לעשיית רצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מעיד את השמיים ואת הארץ. אם ישראל עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה מתבטא בהתנהגות השמיים והארץ. נתתי גשמיכם ביתם. ואם לא מתנהגים, מעצר את השמיים ולא יהיה מטר. ואני חושב שאנחנו צריכים לא רק להתפלל על הגשמים, להגיד עוד תפילה אחת. זה לא זה, זה לא העניין. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, לא כתוב והיה אם תגידו את התפילה הזאת של הגשמים. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. לעובדו בכל לבבכם, דרשו חכמים איזה עבודה שבלב זה תפילה, וזה דרש. הפשט הוא לעובדו בכל לבבכם, לעבוד את השם, להיות עבדי השם. לאהבה את השם ולעובדו. לא רק לעבוד. אנשים מקיימים מצוות, צריכים לקיים מצוות באהבה, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. לקיים מצוות באהבה זה התיקון. וממי אנחנו יכולים לבקש שיעשה את זה? מאלה שתינוקות שנשבו? אי אפשר לבקש את זה מהם. ריבונו של עולם לא מבקש את זה מהם. רק מאיתנו, מאנשים שיודעים, שמאמינים, ששומרי תורה ומצוות. רק אנחנו צריכים להקשיב לדבר השם הזה. ואני חושב שזה פשוט, הפעם ט"ו בשבט צריך להיות בשבילנו כמו יום הדין כזה, להזכיר לנו שאנחנו חייבים להתחזק באהבת השם ובקיום מצוותיו. דווקא אנחנו שזריזים לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו משתדלים לעשות את הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לקחת את הדברים על עצמנו, את האחריות הזאת על עצמנו. וכשאנחנו מתעלים ומתרוממים, זה משפיע על אחרים גם כן. למחרת, אחרי זה, יש יום בחירות. אנחנו מתפללים מריבונו של עולם. גם פה, אנחנו צריכים לעשות את הכל כדי שבעזרת השם אלה ש... שקוראים בשם השם, בשם התורה, שרוצים לשמור על התורה ועל ארץ ישראל. שאלו אותי למה המפלגה הזאת ולא מפלגה אחרת. אמרתי, מפלגה שהיא קוראת לכל הדברים הטובים, שהיא רוצה שהתורה תתפשט בכולה, אצל כולם. לא תורה של, לא דואגים לסוג בתי ספר מסוימים כאלה או אחרים, אלא לכלל ישראל ולארץ ישראל. ולזה אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יסייע בידינו, שתהיה סייעתא דשמיא, ושיהיו נציגים טובים שיוכלו לפעול לטובה, לטובה ולברכה. גם על זה צריך גם לעשות וגם להתפלל. בעזרת השם, גם שיכול להיות שחלק מהתלמידים, או חלק גדול, או יותר גדול, פחות גדול, יהיה עסוק, אבל אני מבין אותה שהם בין הזמנים, אנחנו נשלים את החסר, ולהיות מוכנים מראש, כשאת אנחנו נמשיך כמה ימים, לתוך בין הזמנים, מה שתמיד אנחנו מסיימים בראש חודש, הפעם אנחנו נוסיף עוד כמה ימים, על חשבון הימים האלה, שאנחנו קצת היינו טרודים, אז לעשות את התוכניות בהתאם לכך, ואחר כך פתאום לקבל איזה כאלה הודעה שמשבשת את התוכניות. חזק ונתחזק שיבואו הימים הבאים עלינו, ימים של התעלות רוחנית, שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו בגשמי ברכה ובהצלחה בכל מעשי ידינו.